אם כן, הגענו ובפרק ב' דיבמות, דף כף א' עמוד א'. אמר רבי, כן, אנחנו עסוקים כאן בשאלה קרדינלית ביותר לגבי מצוות חכמים. מי אמר לנו שאנחנו מחויבים לשמוע לדברי חכמים, ומי אמר לחכמים שהם יכולים בכלל להוסיף משהו בתורה? הרי יש איזה כמה קושיות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. ומה זה הדברים האלה? הרי התורה לא אסרה, למה שהם יאסרו? מה זה תורה נעשית כשתי תורות? כן, זאת הטענה הכללית נגד חכמי ישראל, כיצד הם מוסיפים מדעתם דברים. בימינו יש אפילו גוונים מיוחדים לטענות האלה. אם ההלכות האלה נקבעו על ידי גברים, איך זה יכול לחייב נשים? ועוד כמה דברים כאלה. אז כאן מביא כאן המהר"ל מספר מקורות ומבאר אותם אחד אחרי השני, ובפרק ב' דיבמות דף כ"א עמוד א' אמר רבייה, כל המקיים דברי חכמים נקרא קדוש. כלומר אבייה אומר, תשמע, יש לך מעלה נפלאה, אתה נקרא קדוש. אמר לו רבה, ומי שאינו מקיים דברי די רבנן קדוש הוא דלה מקרה, הרשע למקרה? כלומר, וכי יוצא לפי זה, שאדם שלא מקיים הוא רק לא נקרא קדוש. אבל זה לא נכון. הרי אדם שעובר על דברי חכמים הוא גם נקרא רשע. אז איך אתה יכול להגיד שהמקיים נקרא קדוש? כן? כנראה, על מה אביי אמר את הביטוי הזה? קדוש, נקרא קדוש. מאיפה הוא לקח את הביטוי הזה? שנאמר, קדושים תהיו, נכון? אלא אמר רבה, קדש עצמך במותר לך. זאת אומרת שדברי חכמים הם קדושה, כלומר זה לא בא להגיד שנקרא קדוש, אלא זה בא להגיד את מהות דברי חכמים. דברי חכמים זה הכנסת ממד של קדושה לתוך דבר המותר. אלא המותר הוא חולין, ועל ידי מצוות חכמים בתוך החולין יש קדושה בתוך החול. וביאור עניין זה. כלומר, זה עד כאן דברי הגמרא, וביאור עניין זה. כי מצוות הרבנן הם פרישה מן החטא שהוא עצמו פורש מן החטא לגמרי, שהרי השם יתברך לא גזר עליו, וכאשר פירש בעצמו, כמו שהם מצוות הרבנן, זהו קדושה אליו. מה פירוש הדבר? כלומר, התורה הרי לא אסרה לך את הדבר, אבל אתה אוסר על עצמך, כמו חכמים אוסרים עליך, כדי להתרחק מן החטא. אז ההתרחקות נקראת קדושה. כן, כי כל קדוש נבדל מן הדבר שאינו קדוש, וזה שמקבל עליו מצוות שאינה מן התורה נקרא קדוש. ומקשה רבה, הרי לך, הרי לפי זה, משמע, מי שאינו מקיים מלידי רבנן לא נקרא קדוש, אבל רשע למקרה, כמו אינו נקרא, הרי מי שאינו מקיים מלידי רבנן נקרא רשע גם כן, כי מצוות די רבנן מחויבים על האדם, שהרי התורה אמרה לא תסור. זאת אומרת, ברגע שאתה עובר על דברי חכמים, הרי התורה אמרה לשמוע לחכמים, אתה לא שמוע לחכמים, מי שעובר על דברי התורה נקרא רשע. אף כי אמרנו לך למעלה, כי מצוות די רבנן מורים על עבודת השם ברך מאהבה, היינו עצם קבלתם כאשר גזרו חכמים המצווה, אבל אחר שכבר גזרו, מי שעובר על מצוותם, ודאי הוא רשע. ועוד כי לכלל ישראל, אשר הם מקבלים עליהם גזרת חכמים, ודאי קבלתם מאהבה. אבל אל היחיד שעובר מצוות רבנן, נקרא זה רשע. ומה שאמר, והייתם קדושים, שיקדש עצמו, במותר לו. וזה כמה דברים שלא גזרו חכמים, והם פרישות של קדושה, ועל זה אמרה התורה, שיקדש האדם עצמו בפרישות ובקדושה יתרה. עבר העובר על דברי חכמים נקרא רשע, כאשר תמין אלו הדברים תדע גודל מעלתן ושכרן. טוב, כל זה בעצם רק היה, אני קראתי את זה מהר, כי זה היה השלמה למה שלמדנו מקודם. אין שיש, אם כן, בואו נסכם בקצרה. מצוות די רבנן מורות על אהבה. העבירה עליהם זה מורה על חסרון יראה, וממילא נקרא רשע. ומכאן לגודל מעלתן של המצוות. מוסחרה. טוב. כן. כן, פחות מקדוש, הוא רגיל. אבל זה הרי לא יכול להיות, כי הרי כיוון שהתורה אמרה לשמוע לחכמים, מי שלא שומע הוא רשע כבר. לכן הקושיה של רבה. מה? נכון, זה מה שרבה יקשה. זה מה שרבה יקשה על אביי. אביי אמר, נקרא קדוש. אומר לו רבה, לפי דבריך, יוצא שמי שלא קיים, רק הוא לא קדוש. אבל זה לא נכון. אז זו, אז לכן הוא מסביר את הפסוק, ויהיתם קדושים, לא כמקיים דברי חכמים, אלא מי שמקדש עצמו במותר לו. למשל, התורה אפילו רבנן לא אסור לאכול שוקולד. מותר לאכול שוקולד. נכון או לא? לכן יש אפילו שוקולד כשר. מכאן שמותר לאכול שוקולד. נכון? עכשיו, יש אדם שאף על פי שהתורה התירה לו לאכול שוקולד, הוא אוסר על עצמו. למה? לא, הוא אוסר על עצמו. פרוש. למה הוא פרוש? מה רע בשוקולד? אין בזה שום דבר רע. אלא מה? יש שאצלו, אם הוא יאכל שוקולד, הוא גם יגיע לאיסורים. לפי האופי המיוחד שלו. מדוע? בגלל שהוא כל כך אוהב שוקולד, שהוא יאכל שוקולד גם אם הוא לא כשר. יש שוקולד, לא כשר. הוא יאכל אותו. מדוע? כי הוא יודע שהוא כל כך אוהב את זה שאין לו ברירה. הוא יעשה הכל. הוא יגנוב כדי לקנות שוקולד. הוא ירצח כדי לקנות שוקולד. אז אדם כזה, אומרת לו התורה, קדש עצמך, במותר לך. למרות שזה מותר לכולם, לך זה יהיה אסור, בגלל שאתה אישית יש לך נטייה אל הדבר, אל דבר רע בעקבות זה. זה ככה מסביר רבה את המצווה של ויהיתם קדושים. בניגוד לאביי, שהסביר שויהיתם קדושים, הכוונה לקיים מצוות דרבנן, רבה לא מסכים, אומר שזה נאמר למי שצריך לקדש עצמו במותר לו. כן, דבר. במקרה הספציפי הזה, כן. אחת המשמעויות של קדושה זה ההתרחקות. זה לא המשמעות היחידה, אבל זה אחת מהן. עד כאן ברור. טוב, מתוך כך אנחנו יכולים לגשת אל ההמשך, מה? אתה צודק, לכן אני ציינתי מראש שזאת לא המשמעות המקורית אפילו של הקדושה. כן? טוב, מתוך כך אנחנו יכולים לגשת עכשיו אל הטקסט העיקרי. ובפרק כמה דחגיגה. בפרק הראשון של מסכת חגיגה, דף ג' עמוד ב'. טוב, זה סיפור קצת ארוך, כלומר, עצם הציטוט הוא כבר ארוך. אבל בואו נראה את הציטוט, אחרי זה את הפירוש. דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים בעלי אסופות ניתנו מרועה אחד. מאיפה המשפט הזה? מקהלת, נכון? אני חוזר על דברי קהלת. דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים בעלי אסופות ניתנו מרועה אחד. מה זה דורבנות? הדורבן זה המקל הזה. הזמורה הזאת שבה מקים את הבהמה כדי שהיא תתקדם, נכון? זה נקרא דורבן. וכמסמרות נטועים בעלי אסופות. לא ברור מה זה. בעלי אסופות, הכוונה כאלה שנאספים או אוספים חומרים, אז הם כמו מסמרות נטועים. מסמר, עד כמה שאני יודע, לא יכול להיות נטוע. מסמר יכול להיות תקוע. אבל מה זה נטוע? נטוע זה נאמר על דבר שגדל. מסמר לא אמור לגדול, נכון? מסמר הוא תקוע, עד רבה, אם המסמר מתחיל לגדול זה לא טוב. כן, אז לא ברור מה זה, אז דברי חכמים כדורבנות, לא הבנתי, וכמסמרות נטועים, עוד יותר קשה, בעלי אסופות, ניתנו מרועה אחד. יש רועה אחד שהוא נותן את הדורבנות ואת את המסמרות הניתויים, לא מבין כלום, נכון? על זה אומרת הגמרא. עד כאן זה דברי קהלת. אומר התלמוד, למה נמשלו דברי חכמים לדרבונות? לומר לך, מה הדרבון, כן הדורבן, מכוון את הפרה לתלמיה, אף דברי תורה מכוונים את לומדיהם, מדרכי מיטה לדרכי חיים. כן? כלומר, זה דברי חכמים, זה טוב, זה מכוון לדרכי חיים. מה דרבון זה מתלתל, אף דברי תורה מתלתלים. כלומר, אפשר לפעמים להגיד ככה, לפעמים להגיד הפוך. יום אחד זה מותר, יום אחד זה אסור. איך שבא לך? אז מה לא? כי הרי הדרבון הוא מסתובב, נכון? הוא לא קבוע במקום אחד. מי שמכה בדורבן, עושה כל מיני תנועות בכל מיני כיוונים. אז אולי דברי תורה, כיוון שהם כדורבנות, אז הם מטלטלים לכל מיני כיוונים. תלמוד לומר, וכמסמרות. מה זה מסמרות? זה דבר שלא זז. נטועים, אז למה כתוב נטועים? אי, מה מסמר זה חסר ולא יתר, אף דברי תורה חסרים ולא יתרים. הרי כשאתה מכה במסמר, הוא הולך ושוקע, הולך ונהיה יותר ויותר חסר. או גם המסמר הולך ומחליד בעצמו שהוא הולך ונעלם. תלמוד לומר, נטועים. מה נטוע זה פרה ורבה? אף דברי תורה, פרים ורבים. כלומר, יש פה איזו סתירה. בהתחלה אתה אומר שהתורה זה דבר קבוע. אחר כך אומר לו, התורה זה דבר נטוע. אז תחליט, או ככה, או ככה. או קבוע, או נטוע. לא מובן. או שזה קבוע ומוחלט, או שזה מתפתח. מה אומרת כאן הגמרא? גם קבוע וגם מתפתח כאחד. אני כבר מבולבל לגמרי. איך? או שאתה אומר שדברי תורה זה דבר קבוע שלא משתנה, או שאתה אומר שדברי תורה זה דבר נטוע שמשתנה. תחליט, או ככה או ככה. הוא אומר את הכל על התורה שבעל פה. הכל דברי חכמים. יש איגרת של הרב קוק לרבי משה זיידל, הרב משה דוקטור זיידל, ששם הוא דן איתו בשאלה של התפתחות התורה. שם אומר הרב, כתבת ידידי, שלפי דבריי, התורה מתפתחת. חס ושלום, לא אמרתי דבר זר כזה. כל מה שאמרתי הוא, ואז הוא מתחיל שם הסבר ארוך, שמשתמע ממנו שהתורה מתפתחת. רק לא אומרים את זה ככה. אבל זה בעצם מה שהוא אומר. יש התפתחות פנימית בתוך דברי תורה, רק שעושים את זה באופן סמוי, לא מורגש. כן? יש איזה התחשבות עם מהלכי הזמן וכדומה, רק שלא עושים את זה בצורה גלויה ובוטה. זה הכוונה. אבל יש ודאי התפתחות פנימית בתוך התורה, ויש לזה תנאים, יש לזה קריטריונים, שלא נעסוק בהם כעת. בסדר? הרב קוק העריך בזה יותר בספר לנבוכי הדור. אתם מכירים את הספר לנבוכי הדור? זה ספר שלא קיים, אבל שם הרב כותב איך התורה מתפתחת. כן. בעלי הסופות, אלו, כן, אני ממשיך פה בגמרא, בעלי הסופות, אלו תלמידי חכמים. למה הם נקראים בעלי הסופות? שיושבים הסופות. כלומר, הם נאספים ביחד ועוסקים בתורה. כן, אז כלומר, דרכם של תלמידי חכמים, שהם יושבים ביחד. כמו שאנחנו רואים היום, שתלמידי חכמים תמיד יושבים ביחד. ודנים ביחד על הדעות שלהם, נכון? מה זה לא? הוא כותב שכן. אתה חולק עליו? הוא כותב שחכמים יושבים ביחד. כן? ולכן הם שומעים את הדעה של השני ויכולים להבין למה הוא מביא אומר ככה והוא יש לו טענה כזאת. זה יפה מאוד לראות שחכמים יושבים ביחד. זה מה שכתוב, בעלי הסופות. הללו מתמאים. הללו מתהרים. הללו אוסרים. הללו מתירים. הללו פוסלים. הללו מכשירים. כן? רואים שיש דעות שונות. ואם תאמר, האח אני לומד תורה מעטה, איך אני יכול ללמוד תורה שיש רב אחד שאומר מותר, השני אומר אסור? איך אני חי עם זה? כבר לא יודע מה לעשות. תלמוד לומר, ניתנו מרועה אחד. אל אחד נתנם, פרנס אחד אמרם, מפי אדון כל המעשים ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר גם את הדעה המתירה וגם את הדעה האוסרת. כאילו הקדוש ברוך הוא חלילה לא סגור על עצמו. פעם הוא אומר ככה, פעם הוא אומר ככה, הוא אומר שניהם. תשאל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זה מותר או אסור? תשמע, זה מותר וזה אסור. שנאמר, וידבר השם את כל הדברים האלה למור. עד כאן. עד כאן דברי הגמרא. טוב, מי שהבין פה משהו ולא יצא מבולבל, תשמע, אני מעריך אותו. כן, יש אגב מדרש שהמהר"ל לא מביא, אבל הוא מובא על ידי הרטב"א בשם חכמי צרפת, שהביאו את המדרש הזה, שכשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה למשה, על כל דין ודין נתן ממתת פנים טהור וממתת פנים טמא, ומסרם לחכמי הדורות. זאת אומרת שבכל סוגיה יש לך 49 אופנים לדון שהדבר אסור, ו-49 פנים לדון שהדבר הוא מותר. אז מי יוציא אל הפועל את הצד הזה או את הצד הזה? חכמי הדורות, לפי צורך הדורות, לפעמים מבליטים את צד התמה, לפעמים מבליטים את צד הטהור. וכך נקבעת ההלכה. ולכן התורה אמרה, ובאתה אל הכהן, אשר יהיה בימים ההם. כי אם אתה תתחיל לחשוב איך ההוא פסק לפני 5 דורות, לא תוכל לצאת מזה. לכן אתה צריך ללכת למי שעכשיו מוציא אל הפועל את ההלכה, אם לטהרה או לטומאה. כן. לפעמים אני לא יכול להזיז, לפעמים אני יכול להזיז. אז מוצאים דרכים. לא, אני אסביר לך משהו. אף אחד לא מזיז דברים שהיו לפני 3,000 שנה. אבל אומרים, מה שאמרו לפני 3,000 שנה, התכוונו במקרה כזה וכזה. ולכן עושים אוקימתא. אבל במקרה כזה, מן הסתם הם לא אמרו. אנחנו עומדים את דעתם, שמן הסתם במקרה כזה הם לא גזרו. או מה שעושים, עושים גזרה על גבי הגזרה, ואז נוטלים מן הגזרה את כל המשמעות שלה. אחד אומר, נכון? אתה יכול לראות דברים לפעמים מדהימים, הרי יש אפילו בכיוון הפוך. התורה התירה לאדם להתחתן עם שתי נשים. נכון? כתוב בתורה, זה מותר. מה? אפילו יותר משתיים, אפילו יותר מאחת, נכון? אדם יכול לשאת יותר מאישה אחת. הדבר הזה מקובל לאורך כל התנ"ך כולו, תורה, נביאים, כתובים. גם במשנה. במשנה זה מקובל כדבר מובן מאליו. גם בגמרא, לא מצאנו אף אחד שמתקומם נגד זה. גם בזמן הגאונים, לא ראינו מי שגוזר נגד הדבר הזה. פתאום קם חכם אחד בגרמייזה, רבנו גרשום, מאור הגולה, שהוא לא היה לא נביא ולא תנא ולא אמורה ולא גאון, והוא אומר, התורה התירה ואני אוסר. וכל האשכנזים בעולם קיבלו. כלומר, זה משהו מדהים, הכוח שיש לאדם אחד לעשות ההפך מה שהתורה אמרה. עכשיו, אם ירצו חכמי ישראל להתיר את החרם של רבינו גרשום, הם ימצאו פטנטים, יגידו, הוא התכוון במקרה כזה וכל זה. זאת אומרת שבסופו של דבר, הדברים יכולים להיעשות לפי קריטריונים. הקריטריון העיקרי הוא סנהדרין בלשכת הגזית, על פי זה אתה יכול לעשות כל מיני דרשות וכדומה. אני אומר, לא אומר שזה פשוט, אבל זה, אסור שזה יהיה פשוט, כי אם זה יהיה פשוט, אז גם לא תהיה תורה. אבל יש אפשרות להזיז. כן. למשל, יש אפילו בגזרת 18 דבר במסכת שבת, שכשהייתה מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל, ובית שמאי גברו, ונגזרו אז 18 גזרות. וגזרו, אמרו שאפילו אם יבוא אליהו לבטל, לא יבטלו. אחת מה-18 גזרות, שאמרו שאם יבוא אליהו אפילו לבטל לא יבטלו, זה גזרת השמן של גויים. נכון? גזרו על שמן של גויים. מה? זהו. בימי רבי יהודה נשיאה, נכדו של רבי יהודה הנשיא, אמורה, ביטלו את זה. איך ביטלו? הרי אמרו שאפילו יבוא אליהו לא יבטלו. לא עמדו בזה. זה גזרה שלא פשטה בציבור, בטלה מעצמה. זאת אומרת שאפילו שיש לחכמים אמוראים כוח יותר גדול מאליהו הנביא. מכוח מה? מכוח האומה. האומה לא רצתה, זהו, נגמר. אז יש כמה אופנים. המשמעות של פוק חזה, ודאי. פוק חזה, מה יעמד הבא? יש, ודאי, שלפעמים, אבל זה שמנהיג את הפרה, לפעמים נותן מכה לא במקום הנכון. אז צריך להחזיר את הפרה שוב למקום. לא, בדרך כלל זה בסדר, אבל לפעמים הוא שפה שלה. אז חכמים הם בני אדם. אף על פי שהקדוש ברוך הוא נתן להם את הכוח לקבוע מה תהיה התורה שבעל פה, יכולים חכמים גם לטעות. ועל טעויותיהם הם עושים תיקון. איך אני יודע שחכמים יכולים לטעות? מי אמר שבני אדם כאלה יכולים לטעות? אולי הם כאלה בני אדם שלא טועים. זה פסוק מפורש בפרשת ויקרא. ונעלם מעיני העדה. זה כתוב. מה זה ונעלם מעיני העדה? סנהדרין. ולכן התורה ציוותה, במקרה שיש הוראת סנהדרין מוטעת, שיש קורבן שמקריבים. אם כן, התורה מלמדת אותנו שהחכמים יכולים לטעות. זה כתוב מפורש בתורה, מה אני אעשה? גם משה רבנו אפילו עשה טעויות. אבל אני אומר, אבל גם זה הלכה קבועה, שיכולה להיות טעות של חכמים. כן. נכון, נכון. סימן שהם טועים. נכון, נכון. אז זה מה ש... זה... אתה מביא ראייה לדבריי. אם בעיבור השנה אתה אומר שההלכה היא שאפילו כשהחכמים טועים, הולכים לפי דבריהם, סימן א' שהרבנים יכולים לטעות. כי הרי ההלכה אומרת, אפילו מוטעין. נכון? אפילו מזידין, אפילו שגריר, אפילו מוטעין. נכון? למה? אם התורה אמרה שאם החכמים יזידו במקרה הזה נשמע להם, אז זה סימן שהם יכולים להזיד. נכון? למה הם יזידו? יש להם סיבות. שתיים, זה אומר שבמקרה של עיבור השנה, הלכה היא ששומעים להם גם אם הם טועים. זה סימן שבשאר הדברים, אם הרבנים טועים, לא שומעים להם. נכון? כן או לא? טוב, השאלה היא איך אתה יודע שהחכמים טועים? מי אמר לך? הרי גם אתה בן אדם, אז איך אתה יודע? אתה אומר, הרב טועה. הרב אומר, לא, אני לא טועה, אתה טועה. איך תדע שמי הצודק? אז בסדר, אבל אתה אומר שאם הרב טועה, לא שומעים לו. נכון? ככה ההלכה. נכון? אני צודק או לא? אם הרב טועה, לא שומעים לו? איך אני יודע שהוא טועה? לא, אבל אני לא ישבתי בסנהדרין.
אבל לא באים
בטענה הזאת. לא, אני אומר לך יותר מזה. הסנהדרין ישבו, הרוב אמר הלכה כך. עכשיו, אני לא ישבתי בסנהדרין, אבל אני יודע שהם טעו, הרוב. לפי ההלכה, אני עושה מה שהם אומרים או לא? לא. לא, לא עושים מה שהם אומרים. אסור לעשות. אם אתה יודע בוודאות שהם טועים, אסור לך לעשות מה שהם אומרים.
אתה מופיע אישי.
נכון? אסור. אבל איך אני יודע שהם טעו? רגע, רגע. ימין ושמאל זה גמרא מפורשת במסכת הוריות בירושלמי. יכול אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל שתשמע להם? תלמוד לומר ללכת ימין ושמאל. כלומר, הגמרא אומרת במפורש שכשהם אומרים על ימין שהוא שמאל, אסור לשמוע להם. שמעת את הספרי. אתה הולך לפי הספרי. הספרי כותב, אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, תשמע להם. כך אומר הספרי. חולקת עליו הגמרא, והלכה כמו הגמרא. נכון? הגמרא אומרת ככה, רק רגע, אני אסביר לכם. אומרת הגמרא, מי יכול לדעת בוודאות שהרבנים טעו? כי הרי לכאורה אתה יכול להגיד, הם למדו מה שאני לא למדתי. כן? איך אתה יודע שהם טעו? ומדובר, אומרת הגמרא, בתלמיד הראוי להורות כבן עזאי. כלומר, בן עזאי היה תלמיד חכם גדול, אבל הוא לא ישב בסנהדרין. אבל הוא יכול היה לשבת בסנהדרין. כן? כלומר, לפי מדרגתו, יכול היה לשבת בסנהדרין. ולכן, אומרת הגמרא, אם הוא שמע לדברי החכמים, כשהוא יודע שהם טועים, לא, זה לא מה שהגמרא אומרת. זה לא מה שהמשנה אומרת. אם הוא שמע לחכמים כשהוא ידע שהם טועים, הוא חייב להביא קורבן כדי לחפר על זה. כך אומרת המשנה. שואלת הגמרא, אם הוא ידע שהם טועים והוא כמו בן עזאי, איך יכול להיות בכלל שהוא שמע להם? עונה הגמרא, הוא טעה בדבר אחד. טעה במצווה לשמוע לדברי חכמים. הוא חשב שהוא צריך לשמוע לחכמים גם במקרה כזה. כלומר, הוא פסק כמו הספרי. וכיוון שלפי המשנה, הספרי איננו להלכה, אלא אדרבה, אסור לשמוע לחכמים. אלא מה? אתה צריך להיות במדרגה שאתה יכול להגיד בוודאות, אני יודע שהרב טועה. זה לא כל אחד יכול להגיד את זה. כן, לפעמים אנשים אומרים, הרב טועה, בגלל שבקושי הוא יודע ללמוד תורה, והוא אומר, הרב טועה. זה ברור שזה לא הולך לך. כן, בבקשה. נכון, אתה צודק. אז ההבחנה שכתבו האחרונים כדי ליישב את הספרים המשנה, זה לומר ככה, שאם החכמים טעו בדבר משנה, אסור לשמוע להם, אם טעו בשיקול הדעת, צריך לשמוע להם. למה? כי שיקול הדעת זה דבר שיש לו תמיד שני צדדים. לך נראה שיקול כזה, ולהם נראה שיקול הפוך. אז זאת אומרת, או ככה, או ככה. אז אומרים, התורה נתנה סמכות לחכמים להכריע בשיקול הדעת באיזה כיוון ללכת. אבל בדבר שהוא טעות בדבר משנה, כלומר דבר שהוא טעות גלויה, אז ברור שאתה לא שומע להם. ברור. ולכן כותב רבי חיים מוולוז'ין, שאסור לתלמיד לקבל את דברי רבו, אסור לתלמיד לקבל את דברי רבו, אם יש לו קושיות עליהם. שנאמר, יהי ביתך בית ועד לחכמים, איך ביתך יהיה בית ועד לחכמים? על ידי הספרייה שלך, תביא את כל החכמים אליך. כי יש לך מדפי ספרייה. הנה, כל הרבנים אצלך בבית עכשיו. כן? ומתאבק. אומר רבי חיים מוולוז'ין, מתאבק מלשון מאבק, היאבקות. כלומר, אל תסכים. אבל תזכור שאתה באפר רגליהם. כלומר, לא בגלל זה תהיה לך גאווה לחשוב שאתה במדרגתם. אף על פי כן, אסור לך לקבל דבריהם אם יש לך קושיות עליהם. כן, רק רגע. שלום לרב ולתלמידים. איך נדע שהרבנים האורתודוקסים צודקים ולא הרפורמים קונסרבטיביים? הרי האורתודוקסים החליטו שהם צודקים. תשובה. כי הרפורמים והקונסרבטיביים לא צודקים, מה זאת אומרת? ברור, טועים. ולכן האורתודוקסים צודקים. כן, בבקשה. אגב, אותה שאלה, מכינה, אפשר גם לשאול את אותה שאלה. מי אמר שהנוצרים לא צודקים? בסדר. הנוצרים זה לא יהדות, זה החלטה ללכת בניגוד למסורת של היהדות. כן, בבקשה.
איך בן עזאי טעה בטעות כזו בסיסית? יכל לשאת בגזית, אבל כאילו, אבל זה כביכול...
לא בן עזאי אישית. זה לא בן עזאי אישית. אומרת הגמרא, אחד שהוא ראוי להורות כבן עזאי. כן, אז איך אדם שהוא כזה? כן, איך יכול להיות שהוא טועה? למה? בגלל שלימדו אותו את הספרי, פמפמו לו את הספרי כל הזמן, שאפילו על ימין שהוא שמאל ולשמאל שהוא ימין תשמע להם, אז הוא חושב שזאת הלכה. קורה, לא? יש אפילו רבנים גדולים, פמפמים להם משהו, אז הם חושבים שזה באמת הדין. נו, מה אפשר לעשות? רש"י מביא גם הרמב"ן. כן, גם רש"י וגם הרמב"ן הביאו את הספרי ולא את הגמרא. מה? אתה מדבר על משהו אחר, על פסוק אחר. אתה מדבר על פסוק אחר. אתה מדבר על פסוק אחר. משהו מביא בצדק, שרש"י על הפסוק לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל, מביא את דברי הספרי. וגם הרמב"ן מביא את דברי הספרי. נכון? שצריך לשמוע לחכמים, אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל. א', זה פירוש לתורה. זה לא ספר הלכה. נכון? שתיים, חינוכית. טוב לחנך את ההמון. לדברי הספרי. ג', רש"י והרמב"ן סבורים כנראה שהספרי לא חולק על המשנה. וצריך להבין למה. מה אומר הספרי? הספרי אומר, אפילו מראים לך בעיניך על ימין שהוא שמאל, שמאל שהוא ימין, שמע לכל דבריהם. כלומר, מה גרם לך לראות הפוך מהם? זה שלא שמעת. כלומר, יש איזו שמיעה פנימית שחסרה. לא נאמר, עשה מה שהם אומרים. שמע לכל דבריהם, ואז תבין למה הם אמרו מה שהם אמרו. ברור? כן. כן. אני חוזר על השאלה. אם לפי ההלכה אסור לתלמיד היודע שהרבנים טעו לעשות כדבריהם, אז איך יכול להיות דין של זקן ממרא? שזקן ממרא שחולק על דברי הסנהדרין, הורגים אותו. אולי הוא צודק. תשובה, מה שאמרו שאסור לו לעשות, כוונה אסור לו לעשות לעצמו, אבל להורות אסור. למה אסור לו להורות? כדי לשמור על אחדות האומה. כלומר, התורה מוכנה לספוג כמה טעויות, ולו רק שמוסד הסנהדרין יחזיק מעמד, כי אם לא, אז כל הוראה של הסנהדרין תהיה כרוכה ויתלולה. הסנהדרין יגידו א', פתאום מיליון אנשים יעשו הפוך, זה לא רציני. כן. איך יודעים את מדרגת האדם? הוא תלמיד חכם. אז זה מקרה של ספק, יש לנו הלכות ספקות. למשל, יש רבנים שעד עכשיו היו בליגה יוד, העלו אותם לליגה דלת, לא? כן, מה אתה אומר?
לא אמרו לי שיש
בדבר שלא הוכרעה ההלכה. בדבר שלא הוכרעה ההלכה. משהו אחר. איפה שהוכרעה, הוכרעה. בסדר. כל זה היה בדרך אגב, כן? כדי להבין קצת יותר את הרקע לדברי הגמרא האלה. מתוך כך, מאחרי שקראנו את דברי הגמרא בחגיגה, ובאמת הגמרא השאירה אותנו בלי הבנה, מה זה מפי רואה אחד ניתנו וכו'. אז בואו נקרא עכשיו את דברי המהר"ל מפראג. למרות שלחלק גדול מהתלמידים היושבים כאן, לצערי הרב אין ספרים, וזה פוגע בוודאי בהבנה. אבל מה נעשה? לא תמיד למדו מספרים. אז אנחנו נשתדל להתקדם בכל זאת. לך יש ספר, אז אתה מבסוט. טוב. ויש ובאו לפרש כאשר חכמים מפרשים התורה ומחלוקתם. לא יחשוב אף כאשר פרשו את התורה, אין דברי מוכרחים להיות כך ואפשר לשנות. כלומר, מה שנקרא, יש פירוש, אפשר להגיד אחרת. הוא אומר, לא, זה לא נכון. רק דברי מוכרחים ואין לזוז אותם, וכן כל שאר הדברים, כאשר חכמים פרשו את התורה, כמו שאמר. דבר ראשון, כן? כלומר, כמסמרות, נטועים, כלומר, זה חייבים לפרש דווקא כך ולא אחרת. יש למלבים ספר מעניין בשם איילת השחר. הוא מודפס בתחילת פירושו לספר ויקרא. שם זה כללים, כללי פרשנות שאסף המלבים, ושם הוא מנתח כיצד חכמי ישראל למדו את הפסוקים. ויש לו שם 613 כללים. כגימטריה של איילת השחר, לא, זה לא עושה, בקיצור, לא משנה. הוא עושה שם תרי"ג כללים, על פיהם אפשר להבין את דרשות חכמים. ואז הוא מסביר לפי זה שהדרשות של חכמים הן מדויקות, לא סתם איך שבא להם. טוב, יש פה שאלה 2. במחילה מהרב, התשובה בנוגע לרפורמים ולקונסרבטיבים עשויה שלא לספק את חבריי למשרד. מדובר בנקודה מאוד מהותית. אדם המגדיר עצמו כחילוני יכול לטעון, ובצדק, שמי אמר שדווקא הרבנים צודקים? רב פלוני צודק. טוב, זה צריך להבין קצת יותר את עומק הדברים. בשביל זה יש לנו ספר בר הגולה. נאמר ככה. יש נקודה אחת שמקובלת על האורתודוקסים, לכל זרמיהם, ושאיננה מקובלת על הקונסרבטיבים ועל הרפורמים לכל זרמיהם. והוא שהתורה היא מן השמיים. זה נקודה מאוד מאוד בסיסית. כלומר, אם אינך מקבל את ההתגלות, אז אינך מקבל בעצם שום דבר. ולכן אפשר לומר, במובן הזה, הקונסרבטיבים והרפורמים נמצאים בצד אחר לגמרי של המסורת היהודית, שהיא כל כולה בנויה על התורה מן השמיים. עד כאן מובן. מכאן ואילך, בתוך מי שמקבל שהתורה היא מן השמיים, יכולים להיות זרמים בלי סוף, זה בסדר גמור. אבל נקודת היסוד היא הקיימת. מאיפה אני מסיק שהקונסרבטיבים לא מאמינים בתורה מן השמיים? הם אומרים את זה פשוט. לא, הם לא אומרים את זה בלי שתשאל אותם. כשאתה שואל אותם, הם אומרים את זה. אלא מה? הם מציגים את עצמם כמה שנקרא, הם אומרים, אנחנו יהדות הלכתית. כלומר, בניגוד לרפורמים שאומרים, עושים מה שבא לנו, הם אומרים לא, אנחנו ממשיכים את מסורת החכמים דרך הספרות הרבנית לדורותיה. ולכן אתה רואה בדבריהם של הקונסרבטיבים, אתה מרגיש שאתה נמצא בשאלות ותשובות של רבנים. אבל נקודת היסוד לא מקובלת עליהם. אומרים, זה יצירת האומה. כן? זאת, וצריך להיות נאמן לזה, כי צריך להיות נאמן לזהות הלאומית שלך. כן? תתכנס אגב לכל האתרים של הקונסרבטיבים, תראה שזה מה שהם אומרים. רק הם אומרים את זה מאוד מאוד בעדינות, כדי שדבריהם יתקבלו. ולכן הרבה פעמים התחושה היא שהקונסרבטיבים בסך הכל הלכה מקילה. הלכה מקילה, זה עוד לא סיבה להיות בחוץ. מה, וכי אין רבנים מקילים? יש רבנים שמקילים יותר מהקונסרבטיבים, ולפעמים יותר מהרפורמים, אם צריך. כן, זאת לא הנקודה. הנקודה היא, מהי נקודת היסוד? האם אתה עוסק בתורה מן השמיים או לא? טוב. סליחה, כבוד הרב. אם יש לרבנים אפשרות לשנות דברים מכוח הזמן שבו הם נמצאים, למה שלרפורמים לא תהיה אפשרות לשנות? אני מרגיש שהרב דחה את שאלתי בקש. איזה יופי, איזה עוצמה יש לקש, אבל אני אסביר. נאמר ככה, אם ברור שכשיש לך עץ, השורשים לא דומים לענפים, והענפים לא דומים לשורשים. כלומר, אם השורשים יצמיחו רק שורשים, אוי ואבוי, זה עץ לא בריא. ברור שהשורשים מתפתחים לגזע, מגזע לענפים, מענפים לעלים, פירות, פרחים, כולי. אבל אם אתה בא לחתוך ענף ולשים ענף אחר, ברור שענף החדש הוא לא המשך של העץ, אלא הוא משהו מבחוץ שתקעת. ואז השאלה היא, על פי איזה קריטריונים אתה עושה את השינויים? אם השינויים הם נעשים על פי קריטריון פנימי ליהדות, או על ידי הכנסה של קריטריון חיצוני ליהדות. ואיך תדע שהקריטריון שלך הוא פנימי ולא חיצוני? אם אתה פועל על פי הקריטריונים הפנימיים של היהדות עצמה. מכיוון שיש לתורה שבעל פה מנגנונים פנימיים כיצד היא עושה שינויים, ברגע שאתה עובר על הקריטריונים האלה, אתה הכנסת גורם חיצוני. דבר פשוט. שלום לרב. האם נכון להבין שהסיבה שרשי והרמב"ן הורו כדברי הספרי ולא על פי הירושלמי, כיוון שחיו בחוץ לארץ? ואם כן, אזי למה? תודה. לא, אני לא חושב שזה קשור לחוץ לארץ. הם גם לא הורו כדברי הספרי. הם פירשו על פי הספרי. אבל רשי גם פירש את מסכת הוריות, ושמה כתוב במפורש שאסור לשמוע. אז כך שזה לא מחלוקת בין חוץ לארץ לארץ ישראל, לא נראה לי. במיוחד שהגמרה, הבבלית, גם היא מסכימה לירושלמי. הירושלמי רק אומר את זה במפורש, והבבלי רק רומז לזה. זה הכל. טוב, אז איפה היינו? אבל זה קשור, כל השאלות שלכם קשורות לדברי הגמרה, לרבי עקיבא, שמשה רבנו ראה אותו, מסכת מנחות, שם, דיברנו על זה כבר. והמהר"ל גם יחזור לזה באיזשהו שלב. טוב, אז הווה, נמשיך בפנים. ויש לפרש גם כן, אומר המהר"ל, כי במאמר הזה באו לומר לך מעלה דברי חכמים בעצמם. כי הם נמשלים לדורבן, כי הדורבן הזה הוא מיישר את הפרה לתלמיה עד שהולכת בשיווי. וכן דברי חכמים מיישרים את האדם לדרך השיווי ובו החיים. כן, כלומר זה מיישר את האדם. כן, זה לגבי השאלה של חכם עדיף מנביא. אמרו חכמים במסכת בבא בתרא שחכם עדיף מנביא. שזה שאלה איך אפשר להגיד דברים כאלה. חכם עדיף מנביא? הרי ברור שהנביא הוא גדול, והחכם קטן, לעומת הנביא. אבל אם נדייק, נשים לב שרבותינו לא אמרו שחכם גדול מנביא. כי לכל הדעות מובן מאליו שהנביא גדול מהחכם. אבל הוא לא עדיף. עדיף הכוונה זה יותר שימושי, יותר יעיל. כלומר, אם יש לך בעיה, תביא חכם, אל תביא נביא. כי החכם הוא ידע לפתור לך את הבעיה, והנביא לא יצליח. והראיה ההיסטורית, שבמהלך הדורות, הנביאים נכשלו כישלון חרוץ בכל הנוגע לחינוך העם. היו 1,000 שנות נבואה, וזה הסתיים בחורבן בית ראשון, בעקבות גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה בקנה מידה אדיר. אם כן, אנחנו רואים שהחכמים, שהנביאים נכשלו. כן? יותר מזה, מה עשו הנביאים? כל בוקר אמרו, הגיע לכיכר העיר, הקשיבו, הקשיבו, הגיע הנביא. כל העם אומר, מה באמת, הנביא הגיע? כן, הוא רוצה להגיד לכם משהו. טוב, אז כולם באים, מה עומד ישעיהו להגיד? כן? ואז ישעיהו פותח בזעם רב, דברי תוכחה חוצבים להבות אש. וכל העם מזדעזע. הוא אומר, ישעיהו, זה לא בסדר, עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, גזל, עושק. כולם מקשיבים, וואו, הוא צודק, ממש הוא צודק, תשמע, יפה מאוד. טוב, ישעיהו גומר את הדרשה, כולם הולכים הביתה, ממשיכים, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. מה קרה? ישעיהו אמר שזה לא בסדר, רק הוא לא אמר איך יוצאים מזה. מה עושים כדי שזה לא יקרה? ואיך העם הגיע לזה בכלל? הרבנים, לעומת זה, מה הם עשו? אמרו לאדם, תשמע, בוקר טוב, פתחת עין אחת, אל תיגע בעיניים, כי אתה צריך לטול ידיים קודם. טוב, בסדר, נטול ידיים. כן, אבל לא, סליחה, בכלי. טוב, חפש כלי. כלי, לא, הכלי הזה, אדוני, הוא סדוק. כלי סדוק לא מועיל. טוב, בסדר. לוקח מים אחרים, לוקח כלי אחר. כן, אבל הכלי הזה, טוב, בסדר, הכלי הוא בסדר, אבל המים לא ראויים לשתיית בהמה. היה תשפוך את המים האלה. אז הוא מביא מים חדשים, נוגע כדי לדאוג אם זה חם או קר, נגעת, תזרוק את זה. טוב, בסדר, מביא עוד פעם מים וזה, וכלי וזה. אל תשפוך על הרצפה. כל זה רק בשביל שהוא יוכל לגעת בעיניים, כן? מובן. עכשיו, נגיד שהוא איכשהו הצליח לעבור את המשוכה הזאת, הוא צריך מבחילה מקוותכם להגיע לשירותים, גם שמע על זה שלך, איך להתלבש, איך... בקיצור, אין רגע אחד בחיים שלו, שלא אומרים לו בדיוק מה הוא צריך לעשות בפרטי פרטים. כן? הוא אומר לרבנים, תשמעו, אתמול דווקא הייתי אצל הנביא, זה היה הרבה יותר מעניין. כן, כן, אנחנו יודעים, הנביא אנחנו מכירים, אבל לא בשביל זה באנו, באנו כדי להגיד לך איך להתנהג. טוב, הבן אדם מסכן, הוא עושה מה שהרבנים אומרים לו. והם לא מסבירים לו את הרעיונות. התוצאה היא, אדם ישר, אמנם קטן יותר מבחינת ההיקף הרוחני שלו, או האופקים הרבה יותר מצומצמים, אבל בכל זאת, האדם הזה ישר. לכן חכם עדיף מנביא, אבל חסר הנבואה. מסביר הרב קוק, במשך אלפי שנים, הנביאים כבר שתקו, הרבנים דיברו במקומם, ואז רוח הנבואה מרגיש דחוק. רוח הנבואה חוזר ותובע את חלקו. ובגלל זה יש שנאה לרבנים. שונאים את החכמים שדיכאו את החיים. אמנם עשו אותנו ישרים, אבל עשו אותנו קטנים. ואז יש תופעה של חילונות. החילונות באה בגלל, לפי הרב, רוח הנבואה שפורץ. ואז הוא בא להעיף בדרך את הפרטים של עולמם של החכמים. עד שבסוף הוא יתבגר, ואז תהיה סינתזה מוצלחת בין החוכמה לבין הנבואה, ואז תשוב נשמת משה לעולם. כן, בסדר, אבל זה בגדול. אז מה הוא אומר כאן? שהדורבן הוא, כי הם נמשלים לדורבן, כי הדורבן הזה הוא מיישר את הפרה לתלמיה עד שהולכת בשיווי. וכך, דברי חכמים מיישרים את האדם לדרך השיווי ובו החיים. על זה באה השאלה. רגע, כבוד הרב, בקשתו של משה היא מי ייתן וכל העם יהיו נביאים. זה בנוגיע אלדד ומדד מתנבאים במחנה, בכבוד רב. נכון. מאחר ודבריך הם תיאור מציאות, אין לי אלא לאשר שאכן מה שאמרת הוא נכון, שמשה ביקש מי ייתן וכל עם יהיו נביאים. כל עם השם יהיו נביאים. זה נכון, משה אמר את זה, וכיוון שלא שאלת שום שאלה, אני גם תשובה לתת לך. הלאה. על זה באה שאלה. מה זה? למה משה לא ביקש שיהיו כולם חכמים? מי אמר שהוא לא ביקש את זה? אז הוא ביקש שיהיו נביאים. אז זה נגיד ככה, אם משה ביקש שכולם יהיו נביאים, סימן שהוא לא רצה שהם יהיו בריאים? זה לא קשור אחד לשני. ואף כי דת הנימוסית שהניחו בני אדם לקיים קיבוץ בני אדם יחד, גם היא מיישרת את בני אדם. מה זה דת הנימוסית? זה ההתנהגות הנורמטיבית בין בני אדם. האתיקה, כן, המוסר, למשל, האתיקה של ניקומקוס, האתיקה של ניקומקוס של אריסטו, היא מיישרת את דרכי בני אדם, או המאמרות של קונפוציוס, כן? מאמרות קונפוציוס, במשך אלפי שנים, הם הנהיגו את החברה הסינית. כן? אז יש דבר כזה, דת נימוסית, והיא מיישרת את בני אדם. כלומר, המערה לא אומר שזה לא עובד, כן? גם, כי הרי גם היא מיישרת את בני אדם, שאין איש את רעהו חיים בולע. כלומר, בלי הדת הנימוסית, אנשים היו אוכלים אחד את השני. כי הרי האדם לאדם זאב. ויש לחשוב כי דברי חכמים הם גם כן כך, שאינם רק כמו דת הנימוסית, כדי לקיים הקיבוץ של בני אדם בלבד. ואפשר שיהיה מתקן הקיבוץ באופן אחר. כלומר, אם אנחנו רואים את המשנות המוסריות, החברתיות שהונחו באנושות, יש בפרטים מסוימים הבדלים בין פה לשם. נכון? לא קרה כלום. לפעמים זה כך, לפעמים זה כך, וזה בסדר. ועל זה אמר, אז כדי לדחות את ה... כדי שלא נטעה להבין את זה כך, על זה אמר, אם הדרבן מטולטל, אף דברי תורה הם מטולטלים. כלומר, שלא תאמר שדברי תורה מוכרחים להיות באופן זה דווקא, והם כמו הדת הנימוסית שאינו לפי השכל רק לשמור הקיבוץ, ואפשר שיהיה באופן אחר גם כן, ויהיו שומרים הקיבוץ גם כן, ואם כן יהודים וחכמים מטולטלים ממקום למקום, כאשר אפשר לשנותם לעניין אחר, ויהיו גם כן טובים לאדם, על זה אמר כי דברי תורה הם כמסמרות, נטועים, שהמסמר תקוע במקומו ובחוזק, כך הם דברי תורה. שמפני שהם לפי השכל, והשכל מחייב אותם, הם חזקים ואין מזיז אותם ממקומם. מה פירוש לפי השכל? הביטוי שכל אצל המהר"ל, אין פירושו כמו השכל בעברית מודרנית. אלא השכל אצל המהר"ל הכוונה לפי הרוחניות. לפי הרוחניות המוחלטת, זה נקרא השכל. כלומר, דברי חכמים הם ביטוי לשכל העליון, ולכן הם מדויקים. זאת אומרת שדברי חכמים לא באים לעשות את החברה צודקת. הם באים להפגיש את החברה עם הסדר העליון של המציאות. זה משהו אחר לגמרי. ולכן צריך להיות דווקא כך, ולא בדווקא, ולא באופן אחר. מובן? מובן מה שאני אומר? טוב, בסדר. לפי זה, אגב, דבר מאוד חשוב עולה מדברי המהר"ל בדרך אגב, שהוא סובר שהחברה האנושית יש לה מספיק נתונים כדי להיות חברה מתוקנת גם בלי התורה. באמת או לא? כן? כלומר, אמרו החכמים גם, דרך הארץ קדמה לתורה. כלומר, התורה ניתנה דווקא בחברה שהיא כבר מתוקנת, על גבי זה באה התורה. חברה שאין לו הבסיס מינימלי של דרך ארץ, התורה לא ניתנה לה. אז למה צריך אותה? לא בשביל לעשות את החברה מתוקנת. נכון, לא בשביל זה. אם זה בשביל לעשות את החברה מתוקנת, לא צריך את התורה. אז שואל שאלה אחרת, למה צריך תורה? התורה ניתנה בשביל לתת לאדם קדושה, ולא בשביל לעשות אותו בעל דרך ארץ. השאלה מה זה קדושה? קדושה, מפגש בין הנברא לבורא. זה נכון, מפגש בלתי אמצעי בין הנברא לבורא. במילים אחרות, התורה נותנת לאנושות ערובה. אתה מה זה ערובה? מה זה התנועה הזאת שעשית עכשיו? רק שנייה, ידידיה. לא הבנתי מה אתה אמרת עכשיו עם התנועה הזאת. זה דרך מילות. ידידיה, הבנתי מה שאמרת. אני עכשיו מדבר עם עוד מישהו בשם אילן, שהוא עשה תנועה, ואני רוצה להבין את המשמעות של התנועה שלו. צורה של ארבעה צדדים, קוראים לזה מרובה. מרובה. לא. אני התכוונתי לארובה באלף. ארובה אלף, רש, בית, ה. ארובה. כמו שאמר ידידיה, דרך מילוט או יותר מדויק, זה המקום שדרכו מוציאים את העשן של המדורה. או שרואים את האור מהתקרה. כן? אז הבנת מה שאני אומר? אילן, כן או לא?
כן.
ערובה, כן. זה המקום שהגויים אומרים שיורד איזה זקן מהשמיים כדי לתת מתנות לילדים בחג המולד. בסדר? זה ערובה. זאת אומרת, העולם דומה לבית, ולבית הזה יש תקרה. זה טוב מאוד שיש תקרה. בלי תקרה אי אפשר לחיות. חייבים שתהיה תקרה. מצד שני, התקרה חוסמת. אתה רוצה קשר עם השמיים. אז לכן צריך ערובה. בסדר? ויש צורך במשהו שיפגיש. רק לא גדול מדי, כי אם ערובה תהיה גדולה מדי, אז אין תקרה. אז יש מי שמופקד על הערובה. מי שמופקד על הערובה קוראים לו עם ישראל. במילים אחרות, אנחנו מנקי הערובות של ריבונו של עולם. לכן אנחנו קצת שחורים. כן? בגלל שמי שמנקה את הערובה, הוא נהיה שחור. כאן מובן? מצד שני, מנקי הערובה, על ידו יש אור. על ידו יש אש, יש חום וכו'. נגיד ככה, היחס בין העולם הטרנסנדנטי לעולם האמננטי, זה העבודה שלנו. בשביל זה יש תורה. מובן עכשיו, אם כן התורה נותנת קדושה, היא לא נותנת דרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה, יותר מזה. אם אדם אין לו דרך ארץ, התורה מזיקה לו. לפי מה שאמרו חכמים. כן, או יותר מזה, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם המוות. זכה ולא זכה על ידי מה? על ידי דרך ארץ, שגם מה. אז אם כן, אומר המהר"ל, אל תחשוב שהתורה היא כמו הדת הנימוסית, אלא התורה היא המיישר לעולם העליון. עכשיו, יש פה שאלה מאוד יפה בצג. למה שארצה להיפגש עם הבורא? תשובה, אין שום סיבה שתרצה. כלומר, מבחינת העולם הטבעי, המפגש הזה מזעזע. ולכן הנטייה הטבעית של האדם מדרבה היא החסימה בפני ההערה האלוהית, היא מסוכנת לאדם. מי שכן רוצה את זה, זה הנשמה שלך. והנשמה שלך יש לה צימאון מטאפיזי, והיא צריכה להסתדר עם הנפש, שהיא דווקא רוצה את העולם הטבעי. אתה חי, אם כן, במתח הזה, על ידי התורה אפשר לבסט את היחס הזה. כבוד הרב, לגבי השאלה הקודמת על רצונו של משה שיהיה כל העם נביאים, לא הייתה שאלה. זו המדרגה שהיא אידיאלית בעיניו של משה. האם זו חזון שהתגשם בכבוד רב? האם זה חזון שהתגשם? זאת שאלה מעניינת. יש לי תשובה על זה, אבל השאלה היא למה זה קשור לשיעור. אז האם לענות או לא? מה אתם אומרים? אתם מרשים לי לענות למרות שזה מחוץ לנושא של השיעור? כן, אפשר? אתם סולחים, כן? התשובה היא ודאי, זה חזון שהתגשם. כמו שאומר הנציב מוולוז'ין, על הפסוק הזה, מי ייתן השם, וכל עם השם מלוויים, שהוא אמר, בזה גילה משה את אחרית תקוותנו. תקוותנו האחרונה, שיהיו כל עם השם מלוויים, ודאי. זו תכונה שנמצאת אצל יחידי יחידים באומה, והיא עתידה להיות התכונה של כל העולם, של כל העם. אז זה כתוב מפורש ביואל, לא? ואחריכן, אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבו בניכם ובנותיכם וכו'. כן, כתוב. אז זה יהיה. זה שזה יהיה, זה אומר שעדיין זה לא, אבל זה יהיה. כן, אינשאללה. כשיקרה שכל עם השם נביאים. אמרו שפעם אמרו לאחד האדמורים שיבוא יום שכל עם השם יהיו נביאים. אז הוא אמר, כל עם השם נביאים? ומי ייתן? כן, מי ייתן? הכוונה מי יפרנס. כן, טוב. טוב, עד כאן להיום. שלום.